טוב, אנחנו באמצע סוף פרק פרק ג' בספר שופטים. אמרנו, פרק ג' יש בעצם התקפה מכמה צדדים על עם ישראל, מצפון, אחר כך ממזרח מואב, ואחר כך ממערב פלישתים. ראינו שבעצם המסירה של ישראל, כפי שמוגדרת בתחילת הפרק, היא בידי מלכי הצפון ופלישתים, אלא שאמרנו שאולי בגלל כמו משה הפילה איש בגבעה, עם ישראל החליש את עצמו, פעם ראשונה שהוא הפסיד בקרב, ובעצם רוקן את כל לבש גלעד ואת כל שבט בנימין, אז מואב שרק מחכה תמיד, בא ובעצם כבש את מה שהוא יכול במגמה להתחיל לכבוש. מה עוד זה שאהוד בן גרה משבט בנימין, החידוש העצום שלו זה בעצם המסירות נפש, הדרך של המסירות נפש שבה הוא פעל, ודווקא ביותו משבט בנימין, שרגע לפני זה פילגש בגבעה בעצם כמעט קלה, נשארו 600 איש, ואהוד בן גרה הוא את אותו המיומנות של בנימין, של שהוא יותר יד ימינו, כלומר ראינו שהוא יודע להשתמש בשני הצדדים, אהוד בן גרה בזה משתמש, ובעצם מציל פה את הכוח הבנימיני. בנימין, רגע אחרי שהוא קלה, מוסר את נפשו בשביל עם ישראל, ומגייס דווקא את שבט אפרים, שהוא בעצם אחד מהשבטים המרכזיים שילחמו נגדו. אגב, קשור לזה גם, חשבתי זה דבר פשוט, שקשור לעניין של הכוח של הדו צדדי של בנימין, גם החרב של השתי פיות, שבדרך כלל חרב יכולה להכות מצד אחד. אהוד, מדגיש לנו הנביא, שאהוד יש לו חרב משני הצדדים, באופן הכי פשוט, סתם באופן הכי פשוט, הסיבה שהחוד של החרב מצד אחד, כי אתה בדרך כלל יודע לצד אתה אמור להכות, חרב משני הצדדים, לא משנה איך הוא ישתמש בפועל, טוב, קיצור, אני לא יודע, זה לא רוצה להיכנס לדרושי מדי, אני רק אומר שיש את הדבר הזה. מה שמאוד מעניין, וגם נוגע אלינו עכשיו להמשך לפרק ד', אני אראה שתי נקודות כהמשך לפעם שעברה. קודם כל צריך לזכור ששוב פעם, הרי הסדר של הפרק, עותניאל בן קנז מנצח את מלכי הצפון. כבר אמרנו, זה לא רק ארם, זה כל האזור הצפוני, כולל צידונים וזה. יש לי שאלה, אנחנו מכירים עוד מישהו, עוד, נקרא זה ככה, עוד פעם בספר שופטים שמישהו כבש צידונים? עשו לי זכר. אמרתי את זה פעם שעברה? עוד אחת שאמרתי את זה, כן. ששבט דן, שזה בעצם, שוב, גם כן היה בימי עותניאל חזר, אם סדר עולם אומר, אז בעצם אחרי שעותניאל מנצח את כל האזור של מהחרמון והלאה, את הצידונים, את ה... חיווי, תגשורי, כל מה שנמצא שם, שבט דן אז מחפש לו נחלה, וזה הזמן בעצם שהוא הולך וכובש לעצמו את החבר'ה, כן, שאני אזכר שהזכרתי את זה, שבעצם או שהם צידונים, או שהם שוקטים כצידונים, אבל זה ברור שזה באותו אזור, אבל זה חלק מהתקופה הזאת. מה שמאוד מעניין, אני שנייה אתלבט, אני אזכיר את זה עכשיו, או אחרי שנתחיל שירת דבורה, כאילו אחרי שנתחיל את עניין דבורה, טוב, נזכיר את זה רגע. לא, בסדר, הם התחילו שמגר בן ענת, כי הוא מצטרף לעניין הזה. אז בעצם מה שנשאר לנו, לשמגר בן ענת שנלחם בפלישתים. נכון? הוא השופט השלישי שמופיע בפרק. ראינו, השם מראש, בתחילת פרק ג' כתוב, שהוא מסר את ישראל בידי הגויים מצפון, ולפני זה כתוב חמשת צרני פלישתים. עכשיו, אז מה, כל השיפוט והסיפור של שמגר בן ענת מופיע בפסוק אחד, בסוף פרק ג' נקרא, ואחריו היה שמגר בן ענת, ויחד פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. אז מה בעצם כתוב לנו פה? כן, באמת. מה אמרת? רש"י אומר?
מוזכר בשירת.
כן, מוזכר בשירת דבורה, בטח. כן, כן, אנחנו נדבר על זה. מה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים פה השמגר? קודם כל, רואים שהוא נלחם לבד. נכון? דבר שני, רואים שהוא נלחם לבד בלי כלי נשק, אלא במלמד הבקר. מה?
משהו הבא.
או, יפה, אנחנו נדבר על זה, נכון. דניאל מאיר לנו שיש בעצם שופט בתחילת ספר שופטים ובסוף ספר שופטים יש שני שופטים שלחמו בפלישתים ושניהם נלחמו מולם לבד. עוד מעט בהמשך אנחנו נראה שזו תופעה הרבה יותר גורפת מאשר ספר שופטים שנלחמים בהם לבד. גם יונתן בן שאול, כבר מזכיר, אתה יודע אם אני כבר מזכיר את זה עכשיו, יונתן בן שאול נלחם הפלישתים לבד. כל התופעה הזאת של דוד וגוליאת, שבעצם זו עמדה של מאוד מוזרה, של אחד מול אחד מי שינצח, זה אומר שהמחנה שלנו ניצח. לכאורה עם ישראל, גוליאת קם והציב תנאים. אם מישהו אחד עומד מולי, מי שמנצח, כל העם שלו גבר. וזה תנאים מאוד מוזרים, וזה מוזר למה ישראל הסכימו. בכל הפרשה של גיבורי דוד, ממש מוצאים פעם אחר פעם דברים שממש מזכירים את שמגר בן ענת, שגיבור של דוד שדווקא בידו בחרב והרג לבד 800 פלישתים, או עוד גיבור של דוד, אני אפילו זוכר את השמות עכשיו מזה מי, יש שם גם, זה מאוד מעניין, קיוויתי שיהיה מישהו שיקשר, אבל לא מצאתי, יש שם, שמה ב... תראו שנייה, בשמואל ב' פרק אף ג', חייבים למצוא מישהו שאומר שזה איכשהו קשור לשמגר בן ענת. שמואל ב' פרק אף ג', כמו... כן, לא, לא, לא. אז תראו, פסוק ח' שם כתוב, עדינו העצני על 800, חלל פעם אחת, טוב, זה לא מפורט, זה על פלישתים. אחר כך, אחריו אלעזר בן דודו, בן אחוכי, בשלושה הגיבורים עם דוד, בחרפם הפלישתים, נאספו שם למלחמה, ועלו, הוא קם ויך בפלישתים עד כי יגע ידו. אז עוד פעם, מישהו אחד שהורג לבד המון פלישתים. אחר כך, אני מדבר על פסוק י' א', זה הכי בולט. ואחריו שמע בן אגה, בן אגה הערי, ויאספו פלישתים לחיה, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס יפלי פלישתים, והתייצב בתוך החלקה, ויציליה, ויח את פלישתים, ויעש השם תשועה גדולה. ממש מישהו שבשדה מכה לבד הפלישתים, אחר כך אותו דבר של... מה? נכון, את כל הגיבורים מפרשת את דוד. אחר כך שלושת הגיבורים שגם כי מבקיעים לבד בבית לחם מול פלישתים, יש את אותו דבר, תסתכלו בסוף פרק א', גם כמבצע יחיד של, שוב, אני, של בני ערפה, שסוף פרק א' בשמואל ב', סבכה יחושתי מכה את סף, אלחנן בן יערי מכה את גוליאת, יונתן בן שימה מכה את האחרון פה. רואים מין תופעה כזאת שפלישתים, חשוב, זה לא דבר שכיח, כן? כל התופעה הזאת של גיבורי דוד זה לא דבר שכיח. בדרך כלל גיבור אז הוא שר צבא, או נגיד מגד או משהו כזה. אתה לא שכיח בדרך כלל שזה כאילו מין סיטואציה שאין צבא, אתה לבד מול 600 פלישתים קדימה. מול 800 פלישתים, תופעה גורפת. כל פעם צריך, רואים שמול פלישתים צריך איזשהו כוח שהוא כוח גרילה כזה. עכשיו, בכלל, שמגר בן ענת צריך להבין, אנחנו קצת אחרי ימי יהושע, כלומר, היה לנו כמה עשרות שנים של עתניאל, כמה עשרות שנים של אהוד, כן, 40 ו-80, ואז מגיע שמגר. עוד מעט נדבר מתי בדיוק מהו. מה הסיטואציה? איפה כל הצבא של עם ישראל? איך קורה שהוא לבד, ואיך קורה שהוא מלמד הבקר?
היה
80
שנה.
מה?
היה 80 שנה.
יותר, מה היה 20 שנה?
כן.
בסדר, אני אומר, 120 שנה, מה קרה אז לכל הנשק של עם ישראל? אז אתה יכול להגיד, לכאורה יש אחד משניים, או שלא היה נשק, ואז זה מאוד מזכיר לנו עוד תקופה עם פלישתים שלא היה בנשק, עם שאול. או שהיה, אבל שמגר היה איזה בעצם, לא יודע, עובד בשדה, והוא היה לבד, הם הסתערו על החלקה שלו, ומה שהיה לו זה מלמד הבקר. איך שלא יהיה, יש פה ממש רשת כוח היחיד, שזה באופן פשוטי, שזה בעצם... הפעם הראשונה, התופעה הראשונה של הקעת פלישתים בכוח היחיד. עכשיו, אני... מה? ברור, אבל מה אתה מוכיח משם? כן, כן.
שהוא היה חלק מתוך השנים של ימין.
כן, אני כבר, שני הנקודות האלה אני כבר אדבר. שתי הנקודות האלה אני כבר אדבר. אז אני אומר, קודם כל, נקודה ראשונה שרואים שבעצם השופט הראשון שהוא בעצם אולי השופט הראשון בעצם חוץ משמשון, ששניהם מול פלישתים, שממש פועלים לבד. כל השאר, נגיד אהוד פעל לבד, אבל אחר כך בעצם הניצחון היה על ידי כל עם ישראל. כמובן שכל השאר, וזה שני מול פלישתים. עכשיו, בוא נתחיל באמת, בוא נרחיב שנייה את המעגל של המבט לעוד פרטי יסוד על שמגר בן ענת. אז קודם כל, מתחילים הפסוקים המפורשים בשירי הדבורה. שם רואים, בוא נקרא רגע פסוק וו, כן, היי וו, בימי שמגר בן ענת, בימי יעל חדלו אורחות. והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. כלומר, דבורה ממש מייחסת באופן מובהק כזה ימי שמגר, את זה שעם ישראל איבד את הביטחון שלו. ימי שמגר לא היה ביטחון בדרכים, ולא רק זה, לא היה ביטחון בערים, חדלו פרזות, צריך לגור בערים מבוצרות. מצב ממש קשה, ההפך מכל היישוב של הארץ בימי יהושע. שאלה, לכאורה, מצטרף לנו, אם ניקח את זה ששמגר לבד נלחם במלמד הבקר בלי כלי נשק, אם זה שעם ישראל באותו זמן עבד, איבד את הביטחון הבסיסי שלו, תקבל את תמונה שהאויבים ממש מתחילים למשול בנו, הם נגיד הראש ואנחנו ההישרדותיים. מי, איזה אויב מדובר? מי עשה את זה? כלומר, עולות ישר על הדעת שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אם שמגר בן ענת נלחם את פלישתים, אז כנראה זה פלישתים. ואז שוב, זה מאוד יכול להזכיר לנו את מה שיפגוש בספר שמואל, שגם שם עם ישראל לא היה כלי נשק, ופלישתים אולי זה היה תכונה ארוכת טווח שלהם לא לתת לנו בכלל לעשות כלי נשק. צד שני, קשה להבין את זה, יותר קשה לכאורה לומר ככה, למרות שני הדברים שאמרנו עכשיו, בגלל שפלישתים אנחנו לא פוגשים עכשיו בכלל. פוגשים אותם באופן מאוד מקומי, ואחר כך פוגשים אותם עוד הרבה הרבה שנים בימי שמשון, ושם כתוב שהשם החל לתת את ישראל בעד פלישתים. מאז אנחנו פוגשים אותם ברצף. כלומר, פה זה היה איזה מין הבלחה שלהם, קשה להבין שהם אלה שבגללם היינו, לא יכולנו להיות בפרזים, לא יכולנו ללכת בדרכים. אז אם לא הם, אז מי זה שגרם שלא נהיה בדרכים? הכנעני. יפה. אז באמת, הרלב"ג ככה מפרש. הרלב"ג מפרש שבעצם ימי שמגר, זה כבר נכנס, זה כבר בתוך הפרשה הבאה, בתוך השעבוד הכנעני. ויותר מזה, בשירי הדבורה, ממש משמע, שזה בכלל לא עם מסוים. תראו איך היא מתחילה. ותשור דבורה ברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, בפרוע פרעות בישראל. מה זה בפרוע פרעות בישראל? אז זאת הקונוצציה שזה עושה לנו אחרי הגלות של פרעות. אבל לפרוע פרעות בישראל, מובן הכי פשוט, התרגום הכי פשוט, זה כשהיו פורעים בעם ישראל, כשהיו משעבדים אותם, שעושים בהם. היא בעצם אומרת, זו תקופה שכל מי שרצה יכל לבוא. וגם אחר כך, חדלו פרזון בישראל, חדלו. שנייה, זה פסוק רציתי להביא. תסתכלו, למי יש פה רשי? תקרא שני רשי, ממש בתחילת שיר, על בפרוע הפרעות בישראל. וגם, אני אגיד לך גם עוד איפה בשיר הדבורה. שנייה.
בפרוע הפרעות בישראל בהתנדב
עם. כן.
כשבא פרצות על ישראל, שפרצו בהם האויבים, על זון את השם.
בסדר, אז זה שפרצו בהם האויבים. עכשיו תקרא, היי וו. על זה ש... על דרכים הכלכלות, רש"י אומר, אני אקרא, היו יראים ישראל לצאת לדרכם מפני העובדי גילולים, והיו הולכים דרך הקלטון ובהחווה. כלומר, רש"י אומר, גם בהתחלה וגם במשך שירי הדבורה, שזה בעצם העקום שעבדים אותנו, לא משהו מסוים. אמרנו, הרלב"ג אומר שבעצם פלישתים באו בימי שמגר, בעצם במקביל למה שיבין לחץ בחוזקה. נוסיף עוד משהו. המלבים אומר, המלבים עוד על אהוד מדקדק, שזה שהכרנו את מואב זה היה זמני. אבל הוא אומר שבימי יבין, כלומר אחרי אהוד הוא אומר, מואב שוב פעם שיאבדו אותנו. נקרא, הוא אומר, ותקנה מואב ביום ההוא. מה זה ביום ההוא? לא הייתה התשועה כל ימיו, רק ביום ההוא לבד. כמו שכתבה דבורה בשירתה, בימי שמגר חדלו אורחות. רק הייתה תשועה מועטת. כלומר, המלבים אומר שזה בכלל גם מואב באו. אז זה ממש פשט בפרוע הפרעות. זה ממש פשט שאתה רואה שפתאום פלישתים זה ממש ניכר, שזה עוד לא השיעבוד הגורף שלהם, אבל הם באו כי זה פרוץ. מה?
מואב חזו והרימו ראש.
לא, זה לא שהם הרימו ראש. זה לא שהם הרימו, לא, תזכות הארץ 40 שנה זה בימי אהוד. סליחה, 80 שנה זה בימי אהוד.
ביום ההוא זה באותו יום שהוא הרג את גלעד?
מלבי, אני אומר לך מה מלבי אומר, מלבי אומר שאחרי, הוא אומר, זה היה שעה קלה בימי אהוד, אבל אחרי ימי אהוד הם חזרו מואב להציק לישראל.
שעה קלה זה 80 שנה?
אחרי ה-80 שנה.
אה, אחרי ה-80 שנה.
למה?
לא יודע, לא עובד.
בטח שכן.
קצת משהו שאומר לך...
לא, מה פתאום? לא, מהפסוק ואהוד מת. אתה, תראה, בתחילת פרק ג' סליחה, בתחילת פרק ד' כתוב ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע, בני השם ואהוד מת. כלומר, אהוד מת, וזה גם תמיד ככה, זה מפורש של פרק ב', שבמות השופט אז הם בכלל חוזרים להרע. אהוד חי את ה-80 שנה האלה, ואחרה אומר המלבי, בימי מואב, אנחנו מוצאים שם את מה שרשי אומר, כל הגילולים, יפרו הפרעות בישראל, חדרו בפרזון. קיצור, הכנעני אולי היה אז בעיקר, אבל זה היה תופעה גורפת. פשוט העקום, העמים מהאזור, קמו עלינו. בתוך זה בעצם היה את הפלישתים, שנגדם שם גר נלחם. ושדבורה אומרת, שיהיה ברור, זו תופעה מקומית. כלומר, זה לא ששמגר הציל. אז הוא ניצח את הפלישתים, ועוד מעט נשאל, רגע, מה ההשפעה שלו לטווח ארוך, למה זה כזה חשוב בכלל להביא את זה, לא יודע מה, שמקום, אני סתם מצייר לעצמי, מקום 20 גויים, אז עכשיו 19. אבל קודם כל, הבעיה כאילו בתקופה הזאת, יש שם גר שבעצם, הנביא מציין, יש פה עוד שופט, יש פה אחד השופטים, קורא לו מושיע, ויושע גם הוא את ישראל, אז מילים גם הוא את ישראל, או מאחריו היה שם גר, אז גם כן, הפרשים מדקדקים שבעצם יש פה ירידת מדרגה, אבל עדיין אנחנו צריך עוד מעט להבין, ואני מנסה להסביר את זה, מה בסופו של דבר הפעולה שלו לדורות, מה הוא הציל. אז אני רוצה שנייה רק להרחיב קצת המבט. קודם כל, לשים לב שבעצם יש פה... שנייה... כן, אני אוסיף למה שאמרנו עכשיו את הרמב"ן. הרמב"ן בראשית מ"ט אומר שפלישתים הראו לישראל הרבה פעמים, והלשון שלו שם, בימי שמגר בן ענת החלו, ובימי יפתח כתוב ואם קרם מיד פלישתים. בהמשך הוא אומר, ואף על פי, הוא אומר, ולא היה בשופטים מי שהכניעם או ניצחם כלל, ואף על פי שכתוב בשמגר ויח את פלישתים 600 איש בממד הבקר, איננה נקמה, כי איננה מכה רבה. כלומר, הוא אומר, זה היה רק תחילת הבעיה מצד פלישתים, וזה היה רק תחילת הישוע מצד שמגר, זה היה איזה מין מכה בפלישתים. עכשיו, עוד עניין חשוב, זה לגבי, כשכתוב ויושע גמרו את ישראל, האם היה זמן שקט בזכות שמגר? לפי מה שאמרנו ברלב"ג, משמע שבכלל לא היה שום זמן שקט, זה חלק מימי השעבוד הכנעני. שמה? כן, נכון, אבל השאלה היא בכלל לא, אז ראיתי את זה שקצת יש מחלוקות, כלומר גם בסדר עולם משמע שגם ברבן, קיצור, יש איזושהי מסורת שלא ראיתי בסדר עולם מפורש, אבל ראיתי משמעים בשמו או בשם הרעבד, שהיה להם לשמגר שנה אחת של שיפור, כלומר שפט ישראל שנה אחת, כלומר הוא כן הבין שהיא שנה של שקט, וזה גם חשוב מאוד, פחות זה. כדי, לפני שניכנס לפעולה של שמגר בכל זאת לטווח ארוך, ולמה זה חשוב להביא את זה, אז כבר אמרנו בואו נגיד, הצבענו על שני דברים. קודם כל, אנחנו רואים שאחריו יש מאות שנות שקט מפלישתים. שזה תופעה ממש חשובה. הפלישתים הרימו ראש, בעצם הוא הוריד אותם, הם התחילו. וגנצו זה רק התחילת הישוע. כן, אבל התחילת הישוע זה לא בגלל שאחר כך הם ימשיכו כל הזמן, אלא אחר כך אתה מוצא שעד ימי שמשון, הם לא קמו. זה עצמו תופעה ממש חשובה. כלומר, אמרנו שיש פה, ממי השופטים יש מצד אחד כאילו מין מגננה הישרדות של עם ישראל, ומצד שני יש הכרעה. הכרענו את עמי הצפון, הכרענו את מואב, הכרענו, בדלת ה', את עמי כנען, הכרענו את מדיין, בין חמשת סוגי האויבים שמנינו פעמים שעברו, שני סוגי האויבים הרימו ראש אחר כך, אבל זה לא אומר שלא הכרענו אותם. הכרענו את פלישתים, עוד מעט טיפה נרחיב על זה יותר, והכרענו את מואב, אחר כך הם הרימו ראש שוב פעם. כלומר, הסוג אויב הזה, מי המון ופלישתים. להשלמת המבט, וזה גם קצת יעזור לנו להבין, אני חושב, את החשיבות של שמגר לטווח ארוך, מאיזה שבט שמגר? שאלה בעייתית, מאיזה שבט שם גר? מישהו יש מקור על זה? יש מדרש, אתה מתכוון לגמרא בסוכה, שכל שבט העמיד שופטים. נו, יפה. אז אם כל שבט העמיד שופטים, אז די מתבקש לדעת איזה נציג היה שם גר. אז רש"י שם אומר שהוא לא יודע מאיזה שבט היה שם גר. לא רק הוא. מה? כן, אז הוא אומר, הוא מביא שבטים שהוא לא יודע מי היה מהם, והוא מביא כמה שופטים שהוא לא יודע. עכשיו, רוב השבטים שהוא מביא אחר כך המפרשים, המערשה, הברמנאל, תמרו עליו, כי הוא אומר שהוא לא יודע מאיפה יאיר גלעדי, או הוא לא יודע מאיפה יפתח הגלעדי. הוא אומר, מה זאת אומרת? הנה מגלעד, אני מנשה. קיצור, יש שם דיון, שמגר, רואים גם המפרשים האלה שהוא הבעייתי מכולם. מאיפה הוא? לא כתוב פה מאיפה הוא. אני רציתי שני מקורות שאומרים על מאיפה הוא, מה?
אסמכו
לי אזור פלישתי. יפה, אתה אומר, א', לא מחויב, אבל בפשט, בוא נגיד, אתה צודק. אבל לפני ספרות אני רוצה להגיד קודם כל מסורת. מישהו יודע להגיד לנו מאיפה הוא, יש מישהו שכן אמר, חיפשתי הרבה מצאתי שניים. אברבנאל בראש אומר שאומר את זה מסברה, אני לא מבין האמת את הסברה שלו, לא זכיתי. הוא אומר, כנראה ששמגר היה כהן. למה? בין ענת, ענתות, ענתות. ירמיהו, שהוא היה כהן, וגם ענתות מראש זעיר הכהנים, אני לא מספיק מבין, לא יודע מי אמר לו שענת זה שם מקום, ובית שענת זה ענתות זה אותו אחד, לא ברור לי.
אם כבר ענת זה
כן, וכן, ומה שאחר כך בית שני זה, קיצור, יש, לא יודע, לא ברור לי מה שהוא אומר, מה שמצאתי, מה שמסורת כאילו מפורשת, המדרש אומר מפורש הוא משבט שמעון. ונקריא עכשיו את המדרש, וזה ממש מתאים, הוא שבט שמעון, עם מה שנריה אומר, שזה סמוך לפלישתים. כלומר, עם פלישתים, בפעם הראשונה, זה לא שהם עכשיו עם גדול, בהם מתפשטים על מישהו, והוא גודע אותם באיבם, וזה רואים, זה לא איזשהו קרב, אז כנראה שזה, כלומר, מתאים שזה משמעון, לא הייתי אומר את זה מסברה, אולי הייתי אומר מסברה, אבל בואו נקרא את, את המדרש, מדרש מאוד מעניין שגם הכווין אותנו הלאה. זה מדרש שוחר טוב בתהילים. שם כתוב כך, אמר רבי יהודן, לא הוא עמד שופט משמעון. סותר מה שאמרתי הרגע. אני בא עכשיו להקריא שהמדרש אומר ששמגר הוא משמעון. תחילת המדרש, במילים, לא הוא עמד שופט משמעון. כיוצא בדבר אתה אומר, ואחריו היה שמגר בן ענת, לא הוא עמד מלך. אני חוזר שוב, המדרש אומר, המילים הראשונות שלא היה שופט משמעון, ואז הוא אומר, אתה רואה שהיה שמגר, שהוא משמעון, ואתה רואה שהוא לא עמד מלך. כלומר, הוא בכוונה נוקט את המילה מלך, זה לא השופט רציני, בקיצור, הוא נקרא אולי באיזשהו מובן שופט. בדיוק, הוא לא היה סמכות, הוא לא היה סמכות. שנייה רגע, כיוצא בדבר אתה אומר, מביא המדרש עוד הוכחה שלא היה מלך אף משמעון, כיוצא בדבר אתה אומר, זה מתקופת המלכים, מלך זמרי שבעת ימים בתרצה. זמרי, כנראה המדרש אומר, זמרי, זמרי זה שמעון, הוא אומר, הנה, אתה רואה עוד מישהו שניסה למלוך משבט שמעון, זמרי, וזה היה רק שבעת ימים והוא הוכחד. אז מאוד ברור במדרש שהוא אומר, הנה, היה פה שופט משבט שמעון, ותראה איך שמעון לא מצליח. בסדר? אז הוא אומר ששמגר זה שמעון, חד משמעי, בלי אפילו להתלבט, זה מאוד מתאים עם מה שרש"י אומר שוב, הוא לא מצא שבטים, הוא לא מצא זה, אז יש לנו פה מסורת שהוא משמעון, ואמרנו, זה מאוד מתאים, במובן הזה ששמעון הוא ליד פלישתים, כן, בערים של שמעון יש את צקלג, את באר שבע. מה?
דרך רמז, אם אפשר לחפש שם, אז שמגר מתחיל
בשם נאמר ענת, זה אמור. כן. זה מה שאני רוצה להגיע. עכשיו פה אנחנו מפליגים לדרוש, בעיניי אני ככה חושב, אבל אמרנו את המקורות, עכשיו אני חושב שזה מה שזה אנחנו מגיעים. אנחנו רואים שפלישתים פעם אחר פעם, ולא נעריך פה בעניין פלישתים, אבל פלישתים פעם אחר פעם הכוח היחיד מכריע אותם, הגרילה. למה זה ככה? באופן ממש פשוט, ממש באופן פשוט. כי הפלישתים עצמם הם גרילה. כמעט תמיד, ואני לא מדבר עכשיו ימי אברהם אבינו, פלישתים אין להם מלכות מאוחדת. נכון? סרני פלישתים, מה זה סרני פלישתים? אתה רואה, באמת דוד שיש ויכוח, האם להביא דוד או לא? האם להסכים, שנייה, האם להסכים, מה יש? אחיש מלך, גת, הוא לא מלך כל הפלישתים. הוכחה שהשרי פלישתים אומרים לו מה לעשות, הוא רוצה להביא דוד, הם לא מרשים לו, אומר דוד, תקשיב, אני רוצה להביא אותך. אבל הם לא מסכימים. איפה? מי? נו, אבל זה לא התנהלות של מלך ושרים. גם מראש הוא מלך גת. בסדר, סגת נחשבת מתג העמה, וזה, כלומר, היא כנראה העיר המרכזית. בסדר, לאורך הזמן זה מאוד ברור. יש גם כמה פעמים שמאוד מאוד ניכר הדרך שלהם. כלומר, לרוב הם עצמם באים בדרך של פשיטות. אני אקריא לכם שנייה כמה מקומות כאלה. כן, דברים שכבר ראינו. נגיד בקהילה, זה מאוד בולט. והגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם השוסים את הגרנות. או שכששאול בסלע המחלוקת רדף אחרי דוד, מלאך בא אל שאול לאמור, מהרה הוא לך כי פשו פלישתים על הארץ. פלישתים, מתפשטים איפה שהם יכולים. כן, קיצור, אנחנו נדבר על פלישתים לא מעט בעזרת השם. אבל אני חושב שיש פה, זה ניתוח פשוט, אין פה יותר עדיין חידוש, אבל שפלישתים באופן כללי הם הכוח, אנחנו נדבר על המשך, שם האויב של המלכות, שזה לחם חוקנו, כן, מה שהגרא אומר, הם האויב של המלכות כי הם עצמם אנטי-מלכותיים. ובעצם זה מאוד יפה שהם גורמים לנו להעמיד מתוכנו לא את כוח הציבור דווקא, גם, אנחנו שוב, מי שהכריע אותם בסוף זה כוח הציבור, כלומר זה שנעמיד מלך, זה מה שהכרית אותם, דוד הוא זה שהכרית אותם. אבל באופן עקבי הם גורמים לתופעה הזאת של גיבורי דוד, של יונתן, של שמגר בן ענת, כלומר של צורך של מלחמת גרילה להאמין תוכנו יחידים גיבורים. אני חושב שזה כבר אחד ועוד אחד להגיד שיש פה את הכוח של שמעון. כי את הכוח של שמעון הרי הוא בגרילה הזאת. מראש, כל התופעה, ואני אסביר קצת יותר עמוק, אבל קודם כל, זה שמעון מצינו אותו, תופעה מאוד בולטת שהתוותה את כל ההיסטוריה שלו, לוקח את החרב יחד עם לוי והולך ונלחם. עכשיו דיברנו בספר יהושע בעניין הרי המקלט, שלוי, זה מדרשים מפורשים, זה גם ניתוח ממש פשוט, לוי את אותו כוח החזיר בתשובה. איפה? בעגל. כשמשה אומר, הרגו איש אנשיו, המתוודים בעל פאור, לוי את הכוח של הגרילה הזאת, בעצם לקח יד, לקחו חרב, וחזל אומרים שזה הסיבה. אנחנו בעצם מוצאים ששמעון ולוי ביחד לקחו את החרב ועשו משהו לא טוב, אומר יעקב. למה לוי אחר כך אתה מוצא אותו דווקא? הוא לא, אין לו, הוא לא במקום מסוים, אלא הוא במרכז כל האומה, בכל מקום הוא נמצא, וזה הרי המקלט, וזה הרי הלוויים, כל כך מרכזיות וגבוהות. אומרים חזל, כי ברור, כי הוא לקח את הכוח הזה, והחזיר אותו בתשובה, חזר בתשובה באותו הכוח. לעומת זאת, שמעון, הלשון של המדרש, לא די שהוא לא פרה את החוב שלו, אלא הוא חזר והלווה. איפה? במי זמרי. זה מאוד מעניין, איך הוא חזר והלווה? מי זמרי, זמרי הכריח את שבט לוי, את פנחס, להשתמש שוב בחרב נגדו. כלומר, שם זה לא ששמעון שוב פעם משתמש בכוח הגרילה לרעה, אלא הוא חטא, והוא גם שם נגיד מה היה באופן יותר עמוק, אבל הוא חטא באופן כזה שהוא הכריח את לוי להשתמש נגדו בכוח הגרילה. עכשיו, אני אומר מעבר לזה, זה לא שתם ששמעון מאופיין בבלעדיות הזאת, בלהחליט על דעת עצמו. אלא, וקודם כל, באמת, מה שמשה אומר העונש שלו, שלא יהיה לו חלק ונחלה עם כולם, כלומר, כאילו יש מפה של כל הארץ, ושמעון אין חלק בה, הוא לא כלול מניין השבטים. איפה עוד מצינו בעצם ששמעון הוא לא עם כל השבטים? שיש הפרדה של שמעון מכולם. יפה. למה יוסף מפריד דווקא את שבט שמעון מכולם? אז רש"י אומר שם להפריד את שמעון מלוי, נו, תפקח את לוי. לוי דווקא יש את הכוח ההפוך, שזה צריך לדבר על לוי בנפרד. שמעון בתור השני, אני חושב, בתור השבט השני, שמהר"ל אומר בכמה מקומות ששני זה בעצם כוח הפירוד, הוא הדגיש את הכוח של השבט היחיד. אני חושב שככה עולה, אני שוב, אני אומר, כל זה תיקחו כדרוש, תסכימו או לא תסכימו, אני אומר, מה עולה לי אם אני מנסה להחליט את כלל התופעות של שמעון. שמעון, השבט השני, כלומר, זה השבט הראשון מודגש בעניין האחדות. השבט שלישי, לוי, יש בו גם צד של אחדות שהוא שייך לכולם, השלוש המאחד. השבט השני, מהר"ל אומר תמיד מספר שניים, זה כוח הפירוד. כוח הפירוד יש בו סיבה חיובית, זה לא משהו שלילי. זה בעצם אומר, לפני שאתה רוצה לגייס אותי לכלל המכלול, רגע, יש לי משהו לומר. יש לי משהו לחשוב, אני פועל לבד, עד לשם זה יכול להגיע. וזה מה ש... בעצם יעקב פועל להכליל אותו, כלומר, הוא אומר, אתה פועל לבד מצוין, אתה תהיה בתוך יהודה, שמע השם כל יהודה, לא יהיה לך חלק ונחלה, אתה תהיה במסגרת כולם. אני חושב שמה שיוצא פה, ששמגר בן ענת, זה בעצם התיקון. הוא לקח, שוב, על פי המדרש המפורש הוא משבט שמעון, אז שוב, הוא לא זכה לשופט, אבל הוא כן זכה להיות הראשון שמכריע את פלישתים בכוח היחיד הזה, שפעם אחר פעם הוא זה שמכריע את פלישתים, ומה שהוא נתן בעצם לעם ישראל לדורות, זה את העוז הזה לבוא ולקום מול האויב לבד, במספרים בלתי הגיוניים. לא, יש לנו כוח גם לבד עוד לפני שאנחנו חלק מכלול של עם. בסדר? אז מי שזה אולי סיכום טוב, הבנה טובה של שמגר בן ענת, כמובן צריך עוד לעין בזה, להבין את זה. עכשיו מגיע הקטע החשוב, במיוחד למי שהיה ביהושע. אנחנו רוצים תמיד לנסות גם שיותר מה שאנחנו מצליחים להבין את הסדר. כלומר, היינו שופט מיהודה, אחר כך שופט מבנימין, אחר כך שופט משמעון. למה? מה הסדר הזה? מאיפה הוא בא? שיש רעיון? לא יודעת, אתה מחייך כבר. יפה. אז כבר נסביר את זה. כן, אני אזכיר את זה בתמצית, אני לא אחזור על זה. עכשיו מי שרוצה, אפשר מאוחר יותר. אנחנו שאלנו ביהושע, ממה נובע סדר הנחלות? יכול להיות להסתכל על מפה של הארץ, קשה למצוא את הסדר. עכשיו, הסדר היסודי של עם ישראל, אנחנו יודעים מה הוא, מדגלי המדבר. שם זה גם, יש הרבה שהסבירו מה, גם רואים את זה ממש, זה בגדול על פי, כל אחד יש לו את המחנה שלו, על פי השיוך השבטי. כן, יש לך בני לאה, שבראשם ראובן, יהודה, יש לך את ראובן, שמעון וגד, שוב, לא ניכנס מהכל מחנה, יש לך את בני השפחות, בגדול, ובני רחל. בגדול, עכשיו בליה. עכשיו, מה שראינו אז, שבארץ ישראל בעצם, בתשתית, יש את אותם מחנות. אבל עם שינוי אחד מרכזי שכאילו מבלגן הכל. אבל אם אתה מבין אותו, אז הפוך, הכל שם מסודר. אני אחזור על זה שוב מהר. ראובן וגד נמצאים ביחד גם בדגלי מדבר, וגם בארץ ישראל, בעבר הירדן המזרחי. יששכר וזבולון נמצאים ביחד גם פה וגם פה. מנשה ואפרים נמצאים ביחד גם פה וגם פה. מה? וגם בנימין איתם. ומי נשאר לנו? יפה, גם אשר ונפתלי גם ביחד בצפון. כלומר, אנחנו רואים שבעצם מכל דגל של המדבר יש זוג. מה שבארנו אז שבעצם מה שהסדר של הנחלות שהתווה הגורל, הקדוש ברוך הוא כזה, שבעצם בתשתית זה אותם דגלים, אבל אם במדבר כולם היו סביב הארון והאחדות הייתה פשוטה, אז פה בעצם כל מחנה שלח נציג אל מרכז הארץ, מרכז הארץ נצר מחנה חדש של שגרירים, של בעצם יש פה איסוף, איגוד מרכזי של כל של נציגות מכל המחנות. אז המחנה הזה זה בעצם יהודה, שהוא במרכז, שהוא נבדל מיששכר וזבולון, לידו בנימין, כן, צמוד אליו, לידו דן, לפני דן, לידו שמעון, שהוא בעצם נציג של ראובן וגד, ולידו דן. אני חושב, עכשיו ראינו, עכשיו הבאנו כל מיני מקומות שבהם רואים את כולם ביחד, ומה העניין שלהם קצת וזה, פה יש עוד תופעה. של השבט הראשון יהודה, תמיד בראש, השבט השני בנימין, שהוא בעצם הראש פה בנציגות הזאת, הוא הנציג של בני רחל, השבט השלישי, שמעון. מה עם השבט הרביעי? דן. אז ראינו, דן הוא בעצם נקודת תורפה, הוא מהם שכל פעם הולך לסוף, גם פה בשופטים דן בסוף. כן, כמו שבנחלות דן הלך לסוף הארץ, ככה גם פה, אני אומר כאילו באופן הכי פשוט, מתי דן הלך לסוף? פה, בימי עתניאל, נכון? כאילו, הרי, שוב, החשבון הוא כזה שהשנים, שבימי פילגש, בימי פסל מיכה דן הלך לצפון ובעצם עזב את מרכז הארץ. אז אומר, אולי, הפשט הוא כזה, שלו דן לא היה עובר, אז הוא היה השופט הבא. ואז אולי, אני סתם עכשיו אומר, מפליג כאילו, אבל אולי היה פה בעצם מאבק מרוכז בפלישתים של שמעון ודן? אולי, לא יודע. דן, קיצור, אני לא יודע, זה כבר חשבון שהוא כבר פחות מבוסס. בכל אופן אומר, דן הלך, השופט הבא זה זבולון ונפתלי. כלומר, ברק שהוא משבט נפתלי, קדש נפתלי. בסדר? אז אומר, זה יוצא ממש יפה שבעצם המחנה המרכזי הוא זה שבעצם אחרי מתוך עולמי את ההנהגה, מתחיל מיהודה, בנימין, שמעון, אחר כך זבולון ונפתלי. מה? נכון, נו. בסדר, אני לא אומר שעכשיו בכל מקום אתה תמצא בדיוק אחד לאחד, אבל את אותו מחנה, אתה תמצא בכמה מקומות. ראינו שבספר דברים שיש את הנשיאים, במדבר שיש את הנשיאים, אז ארבע שבטים האלה בהתחלה, כמה תופעות שמופיעים ביחד. עכשיו רוצים לראות משהו ממש יפה. כשמשלים את התמונה, תסתכלו בתהילים. מזמור סמכת. פה אנחנו בעצם כבר עושים את המעבר לדבורה וברק. תהילים מזמור סמכת. אני קורא למנצח לדוד מזמור שיר, אלוהים יפוצו אויבה וידונסו מסתניו מפניו. כי ינדוף עשן תנדוף, כי ימס דונג מפני אש, יבדו רשעים מפני אלוקים. אני מדלג לפסוק ח', אלוהים בצדך לפני עמך, בצעדך בישימון סלע, ארץ רעשה, אף שמיים נטף ומפני אלוהים. זה סיני מפני אלוהים, אלוהי ישראל. מכירים את הפסוק הזה? מאיפה הוא? משירת דבורה, נכון? יפה. אני אמשיך לפסוק בפסוק כ"ז גם כן, משהו ממש משירת דבורה. ומקהלות ברכו אלוהים השם קור ישראל. הקריאה הזאת לברך את אלוהים היא בעצם גם כן משירת דבורה שמופיעה שם פעמיים, כן, ברכו השם. ואז תראו את הפסוק, הפסוק כ"ח, שם בנימין צעיר רודם, בנימין שרי יהודה רגמתם, שרי זבולון שרי נפתלי. יש פה בנימין, יהודה, שרי זבולון, שרי נפתלי. כלומר, יש לנו בעצם את, כל, את השופטים הראשונים, יהודה, בנימין, וזבולון ונפתלי, שזה אלה שנלחמו בימי ברק, דבורה וברק. מי חסר? שמעון. טוב, זה לא קשה למה, כי ראינו, לא הייתה פה ישועה שלמה. מה שמדהים שחזל דורשים פה, כמה מדרשים, שרי זבולון, שרי נפתלי, זה שני המקומות שנצאו זבולון ונפתלי ביחד, בהקשר של מלחמה, אצלנו, בשירת דבורה, ושם. חזל אומרים שרי זבולון שרי נפתלי, הם אומרים למה דווקא הם, מביאים את הפסוק הזה על שירת דבורה. האבן עזרא אומר, זה דבר מדהים. האבן עזרא אומר, מה זה בנימין צעיר רודם? מי אבן עזרא פירוש ראשון? בנימין צעיר הכוונה? בנימין צעיר הכוונה זעיר במספר. הוא אומר, כי מדובר פה אחרי פילגש בגבעה. יש? כלומר, באותו פסוק חזל אומרים, שרי זבולון שרי נפתלי זה דבורה וברק. ואומר אבן עזרא, עכשיו, ניסיתי להבין בהקשר שלו, כאילו, חפש בהקשר, האם הוא... לא יודע, הוא לא כאילו, לא ראיתי שהוא מפורש שמדובר פה על שופט משבט בנימין, הוא אומר, פה המזמור הזה מדבר על מיד אחרי פילגש בגבעה, ולכן בנימין הוא צעיר, וזה בדיוק כמו מה שראינו ביהוד. שיהוד הוא בעצם השופט ובנימין הזעיר שלא נשאר ממנו כלום. אז כשאתה משלב את שני אלה, עם כל המובאות שהן המקורות, מה שזוכר, המקור המובהק, הכמעט היחיד בתנ"ך שכאילו כל כך מובהק משירת דבורה, תראו עוד משהו, עוד משהו שהמדרשים אומרים. בפסוק כ"ו, קידמו שרים אחר נוגנים בתוך עלמות עופפות. מי זה עלמות עופפות? איפה מצינו שיש נשים ששרות? אז שירת הים ושירת דבורה. אז גם פה המדרשים מקשרים את זה. קיצור, צריך לעשות פה עבודה, אבל אני אומר שזה מאוד יפה לראות את הריכוז הזה בספר תהילים בפסוק אחד, שאנחנו רואים שוב, מקורות מפורשים שקשרים את זה לתקופה שלנו, יהודה, בנימין, זבולון ונפתלי. אז מפה באמת נעבור לזבולון ונפתלי, וגם שם כמובן לאט לאט ננסה להבין, בעזרת השם נצליח, מה העניין של השבטים האלה, מה העניין של הישועה הזאת. אז בואו נתחיל מההתחלה, פרק ד'. ננסה לדבר על זה. אנחנו בואו נתחיל מההתחלה, לפני השבטים וזה, נראה את המאפיינים פה. טוב. איך הייתם מסכמים? אני בכוונה אתחיל כאילו מהסיכום עוד לפני שיקס לפרטים שוב, מעמד כזה כמה שיותר מזוכח בעיר, בפרקים ד' ה', השיעבוד הרביעי. איך הייתם מסכמים? מה בעצם קרה? היסטורית, במבט כלל היסטורי של עם ישראל, מה קרה בתקופה הזאת? מה הנקודה במאורעות האלה? מה? שיעבוד. שיעבוד היה גם לפני ואחרי. נדבר על משהו ייחודי. מה ייחודי בשיעבוד הזה, או בניצחון הזה, או... דבורה אישה. אני מסכים, אנחנו נדבר על זה המון, ואם כבר אתה אומר דבורה, אז בואו נרחיב את זה. מה?
גם שזה שניים, וגם שאחד מהם זה דבורה.
יפה, שניים.
יש גם את
יעל. יפה, יש יעל, ומול דבורה ויעל מי יש? סיסרא ויבין, ומי עוד? אם סיסרא ושרותיה. ומתי מזכירים את האמא של המשעבד? וששרים שירים באמצע הזה, בטח, הכל קשור. אני, אבל אני חושב שזה פחות, אמרנו נקודה חשובה, נדבר עליה המון, פחות מהותי בעיניי. באמת גם אני אגיד בסוגריים, שזה קצת משגע אותי, יצא לי לשמוע הרבה שיעורים, מכל זה, שזה הנקודה שמדגישים, וכאילו, נקודה בעיניי יותר מהותית, לפעמים לא אומרים בכלל. שוב, הסתכלו שנייה על כל תקופת השופטים, בגדול, מה התרחש בקטע הזה? נבואה גם מסכים, נבואה... שנייה, נבואה גם תופעה מאוד מיוחדת. כל התקופת השופטים, מה נאמר עליה? בימים האלה אין חזון נפרץ. תחילת ספר שמואל. באמת, בכל תקופת השופטים אין נביאים, חוץ מאחת, ועוד אחד שלא ברור מי הוא, איש נביא. בסדר, במלאך, ידעתי שכל פעם מזכיר לי את זה, אבל בכל אופן, נביא, יש באופן הרגיל, שאנחנו פוגשים מי הוא ומה הוא אמר ואת המשנה שלו, אחת, והיא אישה. יותר מהותי משני אלה אני רוצה.
שירה.
נס. אתם רואים לי הרבה דברים, אני רוצה משהו עוד יותר. בעיניי עוד יותר, אני אנסה גם להסביר למה עוד יותר. נס, נס גלוי, זה טוב, יוצא לנו לאט לאט מבט כללי. נס גלוי, מתי פעם האחרונה היה נס גלוי? ברמה כזאת, מה?
אבני
אל גביש. יפה, אבני אל גביש. כלומר, בעצם היה לנו מכל יציאת מצרים עד אמצע כיבוש עמי כנען, עד מלחמת מלכי הדרום, היה פרק הניסים הגלויים, כולל הירדן, קריעת ים סוף, כל מה שאתם רוצים, מאז בעצם הפסיקו הניסים הגלויים. עד, בגדול, חוץ מהנס של שירת דבורה שנלחמו הכוכבים, ועד בעצם ימי, עד סוף, לא יודע, סוף בית ראשון. עכשיו, היה מקרים של אלישה, אני לא מדבר עכשיו, עזוב, אלישה וזה, זה חריג, שפתאום הוא גם המלחמות כאלה וגם... מה? כן, אז אני אומר, כל התקופה הזאת של, של נגיד, אלישה, ישעיהו, תחיית ימי הנביאים האחרונים, פתאום יש שום ניסים. זה לגריאותה, כמו שדיברנו פעמים אחרות. יש פה באמת עוד תופעה מאוד חשובה, אמרנו שוב פעם. אישה, נשים בעצם. התאגדות של שבטים. טוב, אז אני פשוט אומר. שמה? יפה. אני חושב שאסטרטגית, מבט העל, בדרכי היסוד של עם ישראל, פה החרבנו את הכנענים. הרי מה אנחנו מחכים כל ספר יהושע? ממה נבע כל ספר שופטים? תחילת ספר שופטים בזה, שלא החרטנו את הכנענים. וזה מתחיל הכל. אני לא יודע איך אפשר להעביר שיעורים שלמים על זה בלי להגיד את המילה הזאת. מתי סיימנו להחריט את הכנענים? איך מסתיים פרק ד'?
לכן גם
לכן, יודעת, בפשט, בהכי פשט. למה פתאום עם כל השופטים בדבורה ישירה? אני אומר לכם, באמת, שמעתי הרבה שיעורים שאומרים כי זאת אישה. נו, באמת. זה נכון, אנחנו נדבר על זה. אבל זהו, זה כאילו עכשיו לדורות, רוצה להזכיר לך שהייתה פה אישה ולכן היא התלהבה והייתה רגשית ושר השירה, זה לא רציני. באמת, אני כאילו, בא לך להפסיק את ההקלטה ולהגיד לו בונה. אבל באופן הכי פשוט, אני קורא, נקרא עכשיו שני פסוקים. קודם כל, סוף פרק ד', ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר החיתו את יבין מלך כנען. וזהו, אתה לא פוגש יותר מלחמה עם כנען. אתה בכלל לא פוגש אותם. בימי שלמה אתה פוגש, היה עבדים כנעניים ששמשנו בהם, שקוייך, נו, בסדר. סיימנו את המלחמה עם הכנען. זה משהו מדהים. בגלל זה יש שירה. במבט הזה, אני חושב שזה ממש פשוט. באמצע השירה כתוב לך, כמובן, כל החדלו פרזון בישראל חדלו, זה בעצם אומר נסיגה. כלומר, כל המצב של הכיבוש, שאליו חתרנו מאז האבות, יידרדר, אבל... אני חושב פסוקים מאוד מרכזי, זה בפסוק יוטט. באו מלאכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען, בתענך על מי מגידו. בצע כסף לא לקחו. אתם מבינים מה המשמעות של אז נלחמו מלכי כנען? כשאתה קורא את זה אתה לא מאמין. דיברנו על זה ביהושע, סוגיה מאוד מרכזית ביהושע, האם הכיבוש היה שלם או לא. כי הנביא אומר לך שוב ושוב, הם הרגו את כל עמי כנען. מצד שני, אתה פוגש ארץ נשארת, אתה פוגש שיש דברים שלא כבשו.
יבין בעצמו.
שנייה. מה אמרנו, זה הדבר אחד והחלק ביהושע. מה בטוח היה שלם מבחינת הכיבוש? לא כל האזורים נכבשו, אבל כל המלכים הוכרתו. כלומר, כשיש לך את הספר, את הפרק שירה של יהושע, פרק י"ב, מה כתוב שם? אלה 31 המלכים שהוכרתו. לא כל האזורים, אבל מלכים אין יותר. מלכים אין יותר. זה הדבר האסטרטגי. אם אתם זוכרים, הבאנו אז את הרמב"ן. כי בספר דברים יש ממש תיאור של תהליכי הכיבוש. שם הרמב"ן אומר שברגע שהתורה אומרת, מעט מעט הגרשנו מפניך, שזה יהיה תהליך הדרגתי, אז לא הבנתי, אם זה מעט מעט, אז מתי בעצם שם הארץ שלנו? בסוף? אז הרמב"ן, זה בעצם פסוקים מפורשים, צריך כאילו, שחקנו, כאילו ראינו את זה שם. הרמב"ן אומר, בהתחלה יהיה תהליך של כיבוש כל המלכים. כלומר, מהותית, לאומית, בשם, בדגל הארץ שלנו. אחר כך זה מובלעות, זה הבדל עצום. כאילו אומר לנו הרמב"ן, אל תטעו שהכוונה מעט מעט, הכוונה אתם תבואו, לא יודע מה, שלושת רבעי ארץ תהיה שלכם, ולידכם תהיה ממלכת אמורי, ממלכת חצור, ממלכת תרצה, לא, לא יהיה ממלכת, ממלכת תהיה רק אחת ישראל. בתוך זה יהיה ערים מובלעות, בתוך שבט אשר, לא אוריש זה, אבל זה משהו אחר. כשאתה קורא פה יבין מלך חצור, וואו, מה, חזר להיות ממלכה, לעמק נען ממלכה, אחר כך אתה רואה איזה מלכים? רגע, אז בכלל חצור שבספר יהושע היא נקראת ראש כל הממלכות? כלומר, המבוע, המעיין של הממלכות זה מחצור. בכל ספר יהושע שרפנו שלוש ערים. איזה? יריחו, העי וחצור. יריחו והעי, כל אחד מהסיבה שלה, יריחו היא חרם, העי בגלל שהם ניצחו אותנו, וחצור כי היא ראש כל הממלכות, כל השאר אנחנו יורשים. ופתאום חצור, עם אותו שם מלך יבין, ועמק מלכי כנען שבאים בלי בצע כסף, כלומר, הם לא באים בלי שאינטרס, הם באים כי הם רוצים להיות פה מחדש. המדרשים אומרים שכמו שאז היה 31 מלכים, ככה גם פה היה 31 מלכים. כלומר, הכוח שלהם חזר. בסדר? על זה מדובר. אני חושב שאי אפשר, כאילו, שוב, אני אומר, בעיניי זה הדבר שצריך להתמקד בו, ואז הצבענו נקודה מרכזית, ואז אנחנו נצטרך להבין, ואני מקווה שנדע לענות על זה, אבל בעיניי השאלה פה לא פחות חשובה מהתשובה. במה זכינו? הרי מראש לא החלטנו את עמי כנען, בגדול, התחלנו מזה את השיעורים השופטים, בגדול, למה לא החלטנו את כל עמי כנען? יש שתי סיבות, בגדול. סיבה אחת, כי השם אמר מראש שזה יהיה לאט לאט. סיבה שנייה, בגלל שחטאנו ולא החרטנו, אז עכשיו זה נהיה עיכוב, ואז גם עבודה זרה, ואז עיכוב יותר גדול, ואז מצטרפים לזה כל הסיבות המוסריות שאמרנו, של ניסיון, ולמדנו מלחמה. אבל, נו, אז מה קרה עכשיו שהצלחנו? כלומר, אתה קורא את ספר שופטים, אומר, צריך שוב ושוב לשים לב לזה. אנחנו קוראים את ספר שופטים, לפעמים אנחנו כאילו משוחדים. אנחנו קוראים את ספר שופטים בתור הפדיחה, הבעיה, כלומר, הגענו למקום מסוים, הגרף הגיע למקום מסוים בימי יהושע, עכשיו הוא יורד ואנחנו עושים איכשהו לחזור ולא מצליחים. צריך לזכור, הכרתנו, כלומר ניצחנו, הכנענו את כל עמי הצפון שהם הארץ הנשארת בימי יהושע. הכנענו, כמו שאמרנו, כמו שראינו את מואב ואת כל עמי המזרח. הכרענו את פלישתים לשנים רבות. והכרתנו את עמי כנען, זה אולי יותר אסטרטגי מהכל. ואני סתם, אני שואל, שאלה ממש חשובה, צריך לדון בה, במה זכינו? כלומר, מה קרה שהעידן הזה הגיע? האם צריך לומר, הרי כתוב, עד אשר תרבה וירשת את הארץ? האם פשוט כבר היינו ורבינו ב-120 שנה האלה כל כך, שפשוט כבר היינו צריכים יותר ארץ? אני לא יודע, אני חיפשתי, לא מצאתי, כאילו, איזשהו משהו שהנביא אומר לנו שנהיינו יותר גדולים ולכן. בואו נתחיל מסיבה שבאו, אני לא רוצה להגיד שסיבה המרכזית, אבל אולי היא תכווין אותנו הלאה. משהו מאוד מעניין מעניין ומפתיע. בסדר? כן. לא, זה בדיוק מה שבאתי לומר עכשיו. שיש פה איזו שניות שצריך להבין את שני הצדדים בה. צד אחד, יש הידרדרות מאוד גדולה. התרדרות מאוד גדולה שמלכי כנען חזרו, המושג שמלכי כנען חזרו, ואתה רואה שהם הם, הם חזרו ברמה כזאת, ראינו שהם חדלו אורחות בכל עם ישראל, מפורש זה בכל הארץ. וזה כנגד שיטות, אני לא יודע, ראיתי מישהו, זה אין זמננו פחות או יותר, שאומר, זה היה רק בצפון. הוא אומר, בעצם כל התקופה הזאת הייתה, כל התקופה הזאת הייתה תקופת שקט, ורק בצפון הייתה בעיה. לא יודע איך הוא עושה את זה, איך הוא מסתדר עם חדלו פרזון בישראל חדלו. הרלב"ג אומר משהו מדהים, אני כאילו אזכיר בהקשר הזה. הרלב"ג אומר, הוא לומד פה הפסוקים בשירת דבורה, שהייתה גלות של כל אזור הצפון. כלומר, הבין מכנען, התעצם ברמה כזאת, שחוץ ממה שאמרנו שחדלו פרזון בכל עם ישראל, הוא פשוט עגלה את כל מלכי הצפון. הוא מסביר שזה הכוונה, ודן למה יגור אוניות. כלומר, לקחו את דן באוניות ועגלו אותם. אז מה שאני בא לומר, מצד אחד הידרדרות מאוד גדולה, שזה אתה יכול להבין למה, זה בגלל החטא, כל מה שאמרנו. אבל זכינו כשניצחנו, זה לא שחזרנו לנקודת האפס, המובלעות וזה, ושעכשיו אנחנו צריכים לפחד מהכנענים, אלא אין יותר כנענים, למה? תראו משהו מאוד יפה. אם נחפש פסוק בתורה שאומר לנו, ראינו, יש פעמיים שהתורה אומרת לנו, שזה יהיה לאט לאט. גם בפרשת שופטים, גם בפרשת עקב. יש פסוק חשוב בתורה שמדבר על זה, על האובדן הסופי שלהם. יש אולי יותר עם פסוק אחד. תראו, ספר דברים. אנחנו בזה נסיים, נפתח את העניינים פעם הבאה, כאילו כמראה מקום להמשך. ספר דברים, פרק ז', פסוק כ'. פסוק שאומר לנו מתי הם יובדו סוף סוף, אחרי המעט מעט הזה. וגם את הצירעה, ישלח השם אלוקיך בם, עד עבוד הנשתרים ונסתרים מפניך. תרגום, מתי יובדו סופית עמי כנען? כשתגיע... עכשיו, לא המצאתי את זה, בואו נקריא לכם. לא מצאתי מקורות יותר קדומים, אבל זה אחד מגדולנו. הברית שלום, רבי פנחס מפוזנה, הוא אומר ככה. זהו שאמר הכתוב, וגם את הצירה ישלח השם בם, עד עבוד הנשארים. רמז על דבורה, שהיא נקראת זיבורתה, ופרש רשי בעבודה זרה, היינו צירה. כי על ידי דבורה נפרעו הכנענים באותו יום, כדכתיב. ויחנה אלוהים ביומו, תבין מלך כנען לפני בני ישראל. ותלך יד ישראל הלוך וקשה עד אשר יחיתו את יבין מלך כנען. לפי שאלו הכנענים שהניחם השם לנסות את ישראל, עדיין היה להם מלכות. ואז החיתה אותם דבורה, שהרי לא נמצא עוד בפסוק שהמלכות לכנען. משם אתה לא תמצא עוד שיש מלכות לכנען. ומאז ועלה היו עבדים. הוא ממשיך, זה פחות חשוב מבחינתי לענייננו, אבל אני רק אמשיך את זה. יש לו שם דרוש שלם על זה, אני כאילו לקח לי חלק מזה. ומה שנפרעו על ידי דבורה, לפי שעשו לישראל מעשה דבורים. כמו שנאמר, וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים. אז הוא עכשיו פותח לנו חשבון, בכלל אומר, בוא תראה איפה כתוב דבורים וצירה. מה? זה בהחלט המעפילים. כנענים. המלאכי יושב בער והאמורים. רצה לומר, טוב, קיצור, אז אנחנו, בעזרת השם, כולנו זאת פעם הבאה נמשיך, שבעצם יש פסוק בדברים שאומר, תהיה איזה צירה אחת, שהיא תחריט אותה. וזה קורה על ידי דבורה. לא, הנשארים והנסתרים, לא יודע, הנסתרים, לא, לכאורה הנסתרים הכוונה בשעת הכיבוש, כלומר, כשאתה כובש מישהו, יש כאלה שאו השארת אותם, או ברחו, נסתרו לך. זה בלי קשר לזה שדבורה, אתה שואל מה זה נשארים והסתרים.
לא, אני
הייתי נשאר למי,
נשארים והסתרים, כאן תוך כדי
מלחמה, יש כאלה מחבלים חבלים. כן, אני לא עומד עכשיו לעשות מזה את מרכז הכל, אנחנו צריך להבין, למצוא פה סתם בפשט הדברים, מזכות מה אחדנו את המקנען, מה זכינו, מה היה העידן הזה וזה, רק אני אומר, זה פסוק ודאי מרכזי, שלא יודע, לפחות רמז, לא יודע איך קורא, זה רמז קרוב, רמז גלוי יש פה, שתבוא דבורה והיא זאת שתחריט את המקנען. טוב, אז בעזרת השם, פעם בה נמשיך דלת די, בעזרת השם.